שלום וברכה לכולם, ערב טוב. למדנו אתמול את משנת דיבר הכתוב בהווה, בדף נון ד', שסקרה הלכות שונות שנוגעות לבעלי חיים, והבהירה שההלכות האלה נוהגות בכל בעלי החיים כולם, לא רק באלה שצוינו בתורה בפירוש. כפי שלמדנו אתמול, מקור מרכזי לילפותות בנושא הזה, קשור למדרש עשרת הדיברות שבפרשת יתרו, פרשת ואתחנן. הקטע הראשון שנלמד הערב בדף נון ה', הוא מילה דאגדתא, בנושא הזה של מדרש עשרת הדיברות. אומרת הגמרא דף נ"ד עמוד ב' בסוף העמוד, שאל רבי חנינא בן עגיל, חכם שאנחנו לא כל כך מכירים במקומות אחרים, נזכר לעתים די נדירות, את רבי חייא בר אבא, שהוא כמובן אין לך כמעט סוגיה שלא מוצאים את רבי חייא בר אבא, שאל רבי חנינא בן עגיל את רבי חייא בר אבא, מפני מה בדיברות הראשונות לא נאמר בהן טוב, ובדיברות האחרונות נאמר בהן טוב? כלומר, למה המילה טוב נזכרת רק בעשרת הדיברות שבפרשת ואתחנן? השיב לו רבי חייא בר אבא תשובה מאוד מפתיעה, אמר לו, עד שאתה שואלני למה נאמר בהם טוב, כלומר עד שאתה מברר את ההבדל, שאלני אם נאמר בהם טוב אם לאו, שאיני יודע אם נאמר בהם טוב אם לאו. כלומר, עד שאתה שואל אותי למה, אני בכלל לא יודע, זה נכון מה שאתה אומר? האם באמת המילה טוב נזכרת בדיברות האחרונות ולא נזכרת בדיברות הראשונות? לא יודע, אולי כן ואולי לא. כלך לך אצל רבי תנחום בר חנילאי, שהיה רגיל אצל רבי יהושע בן לוי, שהיה בקי באגדה. טוב, אז עוד לפני שנראה את תשובתו של רבי תנחום בר חנילאי על ההסבר הזה שבעשרת הדיברות, בואו ננסה אנחנו לשאול את השאלה, האם באמת נאמר טוב בדיברות האחרונות ולא נאמר טוב בדיברות הראשונות? אז רש"י כאן אומר, והתשובה אכן פשוטה, שבמצוות כיבוד אב ואם שנאמרת בדיברות שבפרשת ואתחנן, לא רק נאמר למען יאריכון ימיך, אלא מוסיפה התורה ואומרת ולמען ייטב לך. תוספת ולמען ייטב לך שנאמרת בואתחנן לא נאמרת בפרשת יתרו, ומכאן שהטוב נאמר בדיברות האחרונות ולא נאמר בדיברות הראשונות. אלא שאם אכן זה הפשט בגמרא, מתעוררת מאליה שאלה עצומה, והיא האם באמת רבי חייא בר אבא לא יודע להשיב על שאלה כל כך פשוטה? רבי חייא בר אבא אומר שצריך ללכת אצל איזשהו מישהו שבקי באגדה כדי להסביר האם בכלל כתוב או לא כתוב טוב בדיברות הראשונות ובאחרונות. בעל התורה תמימה בפרשת ואתחנן באמת כתב על הדבר הזה, הנה כמה נפלא הדבר שאחד מגדולי חז"ל לא היה יודע ממציאות פסוק בתורה ועוד בעשרת הדיברות ואין קץ לפליאה. אז אני יודע שליטווקים ציניקנים בוודאי אומרו, נו בטח, הוא יודע, בקיא רק בהוויות דאביי ורבה, בקיא רק בש"ס ולא מכיר את התנ"ך. כן, היו שואלים בליטא איפה כתוב הפסוק כך וכך וכך, אומרים בבבא בתרא בפרק ראשון, שמה הפסוק הזה כתוב. מישהו יודע שזה פסוק בספר איוב, או אפילו פסוק במקום אחר? איפה פסוק כתוב? הכוונה באיזה מסכת ובאיזה דף. טוב, אבל זו תשובה שקשה לומר אותה. ועוד על רבי חייא בר אבא, מגדולי האמוראים, כותב בעל התורה תמימה, אין קץ לפליאה. וכדי ליישב את הקושייה שלו, אומר בעל התורה תמימה, ששאלתו של רבי חנינא בן עגיל, באמת לא עוסקת רק במילה טוב. ברור שרבי חייא בר אבא רואה שהוא למען ייטב לך, כתוב בדיברות האחרונות. אלא, וזה כמובן דרוש נפלא, מציע בעל התורה תמימה, שמסופר במדרש שכאשר עלה משה לקבל את התורה, פתח משה רבנו ואמר, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. ורבי חייא בוודאי יודע את התורה על בוריה, אבל את המדרש הזה, מדרש טוב לי תורת פיך, את המדרש הזה רבי חייא בר אבא לא הכיר, הוא לא צריך להכיר כל מדרש. ולכן הוא הפנה את השואל למי שבקי בהגדה. טוב, יש דוחק מסוים בפירוש, אבל כאמור, בא ליישב רק את זה שאין קץ לפליאה. יש כאלה שמתרצים, וזה, אני חושב, פחות מקובל בישיבתנו, רבים כמובן ללמוד פשט ופשט ופשט, ומדי פעם גם לומדים מדרש, אבל בתורת הרמז באמת פחות עוסקים, לפחות בחוויה שלי כאן בישיבה לאורך השנים, פחות לומדים רמז, אבל גם רמזים רבים יש בתורה, בואו ותשמעו רמז נפלא. והוא אומר שהשאלה של רבי חנינא בן עגיל באמת עוסקת בחלק הרמז שבעשרת הדיברות, והוא עומד על תופעה נפלאה, והיא שמי שיעמוד ויספור כמה תיבות, כמה מילים יש בעשרת הדיברות, ימצא שבדיברות הראשונות יש 172 מילים. בעוד שבדיברות האחרונות של פרשת ואתחנן, שהן קצת יותר ארוכות וקצת יותר מפורטות, נמצא 189 מילים. ההפרש בין 172, 189 בדיוק, 17 תיבות, ובגימטריה טוב. ואם כן בא רבי חנינא בן עגיל לשאול את רבי חייא בר אבא על ענייני רמזים וגימטריות, הוא משיב לו רבי חייא בר אבא, אני לא בקי בדברים האלה, אתה תלך אצל רבי תנחום בר חנילאי שהוא בקי בהגדה, יכול להיות שהוא יוכל להסביר לך משהו על העניין הזה. טוב, אז כאמור, כל אלה רמזים וחידודים, רק כדי להסביר איך רבי חייא בר אבא לא יודע לענות על שאלה כזאת פשוטה, אבל סוף כל סוף כנראה המדרש הוא העיקר. ובכן, הולך רבי חנינא בן עגיל אצל רבי תנחום בר חנילאי שבקי בהגדה, שהיה אצל רבי יהושע בן לוי שבקי בהגדה, זה לגבי, לראית הגמרא, דף נ"ה עמוד א', אמר לי, השיב לו רבי תנחום בר חנילאי, ממנו לא שמעתי, לא זוכר ששמעתי דבר אגדה בנושא הזה מרבי יהושע בן לוי, אלא כך אמר לי שמואל בר נחום אחי אמו של רב אחא ברבי חנינא, ואמרי לה אבי אמו של רבי אחי ברבי חנינא, הועיל וסופן להשתבר. כלומר, באמת הפשט הוא כמו שאמרת, שהמילה טוב אינה כתובה בדיברות הראשונות אלא בדיברות האחרונות, אבל היות והלוחות הראשונים סופם להישבר, כך גזר הקדוש ברוך הוא שלא כתב בהן טוב. אומרת הגמרא, וכי סופן להשתבר, מה יהווה? נו אז מה? אמר רב אשי, חס ושלום, פסקה טובה מישראל. כלומר, הלוחות הראשונים מבטאים איזושהי אידאה, איזשהו רעיון, שסופו להישבר, שסופו להתנפץ. ובמסגרת האידאה הזאת, אנחנו לא רוצים להכניס את עניין פסקה טובה מישראל. אנחנו לא רוצים להכניס את המילה טוב, כדי שהטוב יהיה טוב נצחי. כדי שהטוב יהיה טוב שלא יכול להישבר. כך אם כן אותו מדרש הגדה, ולכן רק בדיברות האחרונות נאמר טוב, ובדיברות הראשונות לא נאמר טוב. אז ייתכן שהדבר הזה קשור לרמז נוסף, שנגיע אליו מיד בשורה הבאה של הגמרא, או שתראה, נקדים קודם את המשך הסוגיה, ואז נסביר גם כנראה את הרעיון שעומד מאחורי לוחות ראשונים ולוחות אחרונים. אמר רבי יהושע, הרואה תת בחלומו, וידוע הסוגיות בסוף מסכת ברכות, מדברות הרבה על ענייני חלומות, הרואה כך בחלום וכך בחלום. אומר רבי יהושע שהרואה תת בחלומו, סימן יפה לו. כי אם יראו למישהו את האות תת, כמובן בלי קשר למפלגה פוליטית כזאת או אחרת, אם יראו למישהו את האות תת, על כורחנו שהכוונה לרמוז למילה טוב, ולכן סימן יפה לו. שואלת הגמרא, מה הייתה אמה? אילה אם המשום דכתיב טוב, שהאות תת רומזת למילה טוב, אימה שאולי האות תת רומזת לפסוק בישעיהו ותתאיתיה במתתי השמד, ושם יש הרבה מאוד תתים בפסוק הזה. עונה הגמרא, אחד תת כאמרינן. מי שמרים לו תת תת, יכול להיות שהכוונה לתתתיה במתתי השמד. אבל תת אחד כנראה כוונתו לטוב. אומרת הגמרא, ואימה תומעתה בשוליה. אולי מתכוונים להראות לו את המילה תומעה, ולא את המילה טוב. אומרת הגמרא, תת בית כאמרינן. כבר לא סתם הראו לו תת, אלא הראו לו את האותיות תת ובית. אומרת הגמרא, ואימה תת ובית רומז לטבעו בארץ שעריה. אלא, מסבירה הגמרא, הועיל ופתח בו הכתוב לטובה תחילה, שימי בראשית, ועד וירא אלוהים את האור כי טוב, לא כתיב תת. האות תת אינה כתובה בחומש, והפעם הראשונה שהאות תת כתובה בחומש, זה רק כאשר מגיעה התורה למילה טוב. וירא אלוהים את האור כי טוב. ומכאן שמי שמרים לו תת בחלום, על כורחנו שהכוונה דווקא למילה טוב, והדבר סימן יפה לו, ומסיימת הגמרא ואומרת, ואמר רבי יהושע בן לוי, הרואה הספד בחלומו, חסו עליו מן השמיים ופדאוהו, והנה מילה בכתב. מסביר רש"י, שאין הכוונה שמישהו ראה את ההספד של עצמו, אלא מישהו ראה את המילה הספד. והסביר המהרש"ל בחוכמת שלמה, דומה לזה גם אחריו במהרש"א, שהספד זה אותיות חס פד. כלומר, חסו עליו ופדאוהו מן השמיים, אם כי יש אנשים שאוהבים ש... מספידים אותם ממש במרכאות בפניהם, מדברים הרבה 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 בשבחם. טוב, אבל על כל פנים, מי שרואה את המילה הספד בחלום, עד רבה הדבר הזה לא סימן לפורענות, אלא סימן לזה שחסו עליו מן השמיים, כך מסבירה הגמרא. טוב, אז כאמור, שאלנו את השאלה העקרונית, מה בין הטוב שבלוחות האחרונים, ולמה הדבר הזה לא נזכר בלוחות הראשונים, והשיבה הגמרא שסופם להשתבר, והמשכנו ודיברנו על הטוב, שנזכר גם במעשה בראשית, ועל ההופעה הראשונה של האות ת' שבתורה, דווקא כאשר מגיעים לוייר אלוהים את האור כי טוב. וכדי לעמוד על עומקם של דברים, אנחנו נדרשים לפירושו של המהר"ל, שמוזכר בחידושי אגדות כאן, מקור הדברים בתפארת ישראל, בפרק למד ה', והמהר"ל מציע לעניין הזה ביאור עמוק ומופלא מעין כמותו. וכותב המהר"ל, כי הלוחות הראשונות לא היו ראויים לפי עולם הזה, ולכך לא נאמר בהן טוב, כי מילת טוב, נאמר על המציאות שהוא ראוי לעולם. לא רק שהאות תת הראשונה נזכרת דווקא בוויר אלוהים את האור כי טוב, אלא כל מעשה הבריאה כולו, אומר המהר"ל, משמעותו ועניינו ביצירת הטוב שבעולם. כותב המהר"ל, ולכך תמצא בכל מעשה בראשית, בכל יום ויום, וויר כי טוב. לומר כי המציאות הזה הוא ראוי וטוב. כלומר, כל סיפור הבריאה, כל סיפור השראת השכינה בעולם, כל כולו רמוז במילה טוב. והמילה הזו לא כתובה בלוחות הראשונים. כותב המהר"ל ולוחות הראשונים, מפני מעלתם לא היו ראויים אל העולם הזה, מפני שהם מעשה אלוהים. כלומר, הלוחות הראשונים מבטאים איזושהי אידאה נשגבה, איזושהי אידאה שכל כולה שמימית, שלוחות שמעשה אלוהים. או במילים אחרות, הלוחות הראשונים מבטאים עולם שקודם הבריאה. עולם שלפני הבריאה, מקום שבו לית אתר פנוי מיני, מקום שבו הקדוש ברוך הוא, אין סוף ברוך הוא, ממלא את כל העולמות כולם, ועוד לפני הצמצום, שמאפשר את בריאת העולם, שמאפשר את האור ואת החושך, את המים ואת השמיים, את האדמה, את בעלי החיים, הרי הכל היה אלוקות, לפני שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו. והמילה טוב מבטאת את אותו צמצום, את אותה יכולת של השכינה, לשרות בעולם, ולברוא עולם גשמי וחומרי. בלוחות הראשונים אני קורא שוב מן המהר"ל, מפני מעלתם לא היו ראויים אל העולם הזה, מפני שהם מעשה אלוהים. רק היו הלוחות לישראל, במה שהיו ישראל באותה שעה במדרגת המלאכים כשקיבלו התורה. כלומר, לוחות ראשונים מבטאים אידאה שמנותקת מן העולם. אידאה שבה מי שמקבל את התורה הם לא בני אנוש, אלא מלאכים. וחז"ל בהרבה מקומות במדרש מדברים על זה, שבזמן מתן תורה פרחה נשמתה. בזמן מתן תורה בעצם עם ישראל כולו מתעלה מעל למדרגת העולם. אבל הלוחות הללו סופם היה להישבר. כך גזרה חוכמתו התברך. שהלוחות הללו, שהאידאה הזאת, שהיא אידאה שלמעלה מן העולם, אידאה שבעצם מבקשת לקחת את בני האדם ולהפוך אותם למלאכים, האידאה הזאת אין לה קיום כי היא סותרת באופן מהותי את מעשה בראשית, שכל כולו רצוף במילה טוב. מסיים המהר"ל ואומר, ולכך דווקא בלוחות השניות, שהיו מעשה משה, והוא ראוי לפי מדרגת עולם הזה, ודבר שהוא ראוי לפי המציאות, כתיב בהם כי טוב. דווקא הלוחות האחרונים, שהם כבר לא מעשה אלוהים, שבהם משה הוא זה שנצטווה, פסולך לוחות אבנים כראשונים. כאשר משה מקבל ציווי כזה, הרי שהלוחות הללו יש להם קיום, כי הלוחות הללו יכולים להיות בעולם. אם הלוחות הראשונים ביקשו לקחת את עם ישראל ולרומם אותו למדרגת מלאכי שמיים, מלאכי מרום, הרי שהלוחות האחרונים מבקשים לקחת את התורה ולקחת את השכינה ולהביא אותה אל הארץ ולהופיע את התורה בעולם, כאמור בדיוק כמו מעשה בראשית כולו, שכל מטרתו, שכל עניינו של מעשה בראשית זה לקחת את האינסוף, לקחת את השכינה, ממלאת הכל וסובבת הכל, ולברוא עולם שיש לו גם קיום עצמאי, עולם שבסופו של דבר, המטרה שלו, התכלית שלו, להתעלות, להזדקך, להתקרב אל הקדוש ברוך הוא. אבל, כמו שתמיד הדגיש מורנו הרב עמיטל, זיכרונו לברכה, שהתורה ניתנה, שהארץ נתן לבני אדם. שהתורה ניתנה לבני אנוש, שהתורה ניתנה לבני אדם. וזה בעצם ההבדל שבין הלוחות הראשונים לבין הלוחות האחרונים. ובאמת, כידוע, הלוחות ראשונים נשתברו ב-17 בתמוז, בסבב הקודם, לפני 7.5 שנים, את הדף הזה למדו בדיוק ב-17 בתמוז, ובאמת הלוחות הראשונים שנשתברו ב-17 בתמוז, ובעצם הדבר הזה קשור גם לחורבן הבית. כי בית המקדש, כמו שדיברנו הרבה פעמים, לצערנו השנה לא זכינו להתוועד התוועדות חנוכה בגלל המלחמה, אבל כל שנה כאשר היינו נפגשים כאן בביתנו, ולומדים את שיחה מן של רבי נחמן, השיחה על הדרייזל, השיחה על הסביבון, על כך שבעצם כל התפקיד של בית המקדש הוא להגשים את האידאה של תחתונים למעלה ועליונים למטה, את החיבור הכמעט בלתי אפשרי הזה בין העולמות. החיבור שנמצא בתווך שבין לוחות ראשונים לבין לוחות אחרונים. וממילא ביום שבו נשתברו הלוחות, זה בעצם גם היום שבו הובקעה העיר, זה בעצם גם היום שמהווה ציון דרך עגום וקשה בדרך אל חורבן הבית. אבל גם אחרי החורבן אנחנו נשארים עם הלוחות האחרונים. משום שאותם לוחות שנאמר בהם טוב, אותם לוחות שמבטאים את היכולת של מעשה אנוש, מעשה אדם, מעשה משה רבינו, לפסול לחלוחות אבנים כראשונים. ודרך הלוחות הללו מוצא האדם את הקדוש ברוך הוא, ומוצאת האומה את הקדוש ברוך הוא. הרי של הלוחות האחרונים יש קיום לדורי דורות. הלוחות הראשונים דינם היה שישברו, אבל הלוחות האחרונים הולכים ומתקיימים, משום ש... תמיד יש ההשתוקקות הזאת והצמאון הזה של האדם באמת למלא את העולם בקדושה, בתוכן, בתורה, בשכינה, בדרך הזאת להתקרב אל הקדוש ברוך הוא. אז הם כן באורו של המהר"ל לעניין לוחות ראשונים ולוחות אחרונים, ולהבדל הזה במילה טוב, ומדוע היא נזכרה בלוחות הללו ולא בלוחות הללו. אלא שאחרי שראינו את הסוגיה עד השלמתה, הרי שצריך להשלים ואי אפשר שלא להשלים בעוד רמז אחד. שאלנו מקודם איך לא ידע רבי חייא בר אבא להשיב לשאלתו של רבי חנינא בן עגיל, אז אמרנו שאולי לא הכיר את הרמזים של טוב בגימטריה 17, אבל יש עוד רמז נוסף שקשור בדיוק למה שהגמרא כאן אומרת. כפי שאומרת הגמרא שהאות ט' לא נכתבה בתורה עד שהגענו לוויר אלוהים את האור כי טוב, כך מי שיפתח עשרת הדיברות בפרשת יתרו ימצא דבר פלא, כל 22 אותיות האלף בית נמצאות בעשרת הדיברות, חוץ מן האות ט'. האות ט' לא כתובה בעשרת הדיברות, אף לא פעם אחת. ורק כאשר אנחנו מגיעים לעשרת הדיברות של פרשת ואתחנן, פתאום אנחנו מוצאים את האות ט'. האמת שאנחנו מוצאים אותה שם פעמיים, גם בלמען יתב לך, ועוד לפני כן בזרוע נטויה, כאשר מתוארת יציאת מצרים סביב מצוות השבת, אבל על כל פנים האות ט' נעדרת מהדיברות הראשונים. אם כן, גם כאן יש רמז מופלא על השאלה מדוע לא נאמר טוב בלוחות הראשונים ונאמר טוב בלוחות האחרונים, כי עוד שלמה, אחת מכפבית האותיות הקדושות לא נזכרו בעשרת הדיברות של פרשת יתרו, אלא רק באלה של ואתחנן. ואם כן, כפי שהגמרא דורשת שהמופע הראשון של האות ט' רומז למילה טוב, הרי שהמופע הראשון, או לא הראשון, אבל המופע של האות ט' בעשרת הדיברות, בהכרח רומז גם הוא ללמה אני תבלך. ואם כן, למדנו שמי שרואה את האות ט' בחלום, בוודאי מזמנים לו בחלום הזה דברים טובים. ויש עוד להאריך הרבה, אבל אין לנו עסק בנסתרות, ואני מקווה גם שלא הארכתי יותר מדי בנושאים שראוי היה לדרוש בהם פחות. יפה, אנחנו נשלים את הפרק, נחזור להלכות, למילד למדנות שבמשנה, ולא למילד אגדתא וחסידות שבמשנה. אז בין ההלכות השונות שנוהגות בכל בעלי החיים כולם, הזכירה המשנה גם את איסורי כלאי, ואף על פי שהתורה אוסרת לא תחרוש בשור ובחמור יחדה, והתורה אוסרת להרביע כלאי, ברור שהכוונה בכל בעלי החיים כולם, ולאו דווקא במין ספציפי כזה או אחר. אומרת הגמרא, דף נ"ה עמוד א', וכן חייב העוף כיוצא בהן, אמר ריש לקיש, כאן שנה רבי, תרנגול טווס ופסיוני, אז תרנגול אנחנו מכירים, טווס אנחנו מכירים, ופסיוני גם כן הפסיונים, רש"י כאן אומר, סוג של סלב, כל המינים הללו, אף על פי שהם די דומים, כלאיים זה בזה. משאלים כאן התוספות, איפה כאן שנה רבי דבר כזה במשנה? זה לא כתוב במשנה. המשנה רק אומרת שאיסור כלאיים קיים גם בעופות. המשנה לא מתייחסת למינים פרטניים. משיבים התוספות תשובה מאוד יסודית, וכותבים תוספות שאחרי שרבי אמר שבמשנתנו יש כלאיים גם בעופות, מסברה דנפשין, כותבים כאן התוספות, יש לנו לדעת שאלו המינים חלוקים זה מזה, ואינם מין אחד. כלומר, אחרי שרבי רק חידש שבאמת יש דין כלאיים בעופות, כאן אנחנו מסברה צריכים להחליט מה נחשב אותו מין ומה לא נחשב אותו מין, ושלושת העופות הללו, התרנגול, הטווס והסלב, אף על פי שהם די דומים זה לזה, הם בעצם מינים שונים ויש בהם איסור כלאיים. עדיין שואלת הגמרא פשיטה, ברור, סוף כל סוף מדובר על עופות שונים. אמר רב חביבה, משום דרבו בהדה הדדה. מהו דתימה מין אחד הוא כמשמע לנו. ונחלקו כאן המפרשים, מה זה רבו בהדה הדדה? התרגום המילולי של המילה רבו, הכוונה גדלים, צומחים יחד. עכשיו רבו בהדדה, באמת כל מי שהיה פעם בפינת חי יודע שבדרך כלל מסתובבות שם גם תרנגולות, ומסתובבים שם גם טווסים, אז אפשר לפרש כך. אבל יש כאלה שמפרשים רבו בהדה הדדה, ממש מלשון שמתרבים, שבאופן תיאורטי הם יכולים ממש להזדבק זה עם זה, זה פירוש קצת פחות סביר. מה שכן, וזה כנראה נכון מבחינה זואולוגית, שלעיתים יכול להיות מצב שתרנגול דוגר על ביצים של סלב, או להפך. כלומר שהם דוגרים אלה על הביצים של אלה, ולכן סוף כל סוף רבו בהדה הדדה. שוב, הייתה סברה לומר שבגלל זה הם מין אחד, אבל אחרי שחידש רבי במשנתנו, ודאי שיש איסור כלאיים בעופות, אומרים תוספות, מין הסברה למדנו מסברה דנפשנו, שבאמת המינים הללו חלוקים זה מזה. ועוד באותו עניין אמר שמואל, אבז ואבז הבר, כלאיים זה בזה. וכאן כבר היינו אומרים, טוב, אז יש סוגים שונים של אבזים, אבל אין בהם איסור כלאיים, זה הכל אותו מין, אף על פי כן סבור שמואל שהם שונים. מה תפלא רב הבר רב חנן, מה הייתה אמה? אילה הם משום דהי אריך כועי והי זוטר כועי. מסביר רש"י שלזה יש מקור ארוך יותר, ולזה יש מקור קצר יותר. אלא מעתה, גמל הפרסה וגמל הטייעה. כלומר, גמל פרסי וגמל ערבי. לא סוגים שונים של גמלים. דהי אלים קועי, כאן כמובן רש"י לא אומר מקור, אלא צוואר, כלומר זה יש צוואר ארוך יותר, וזה יש צוואר קצר יותר, החינם ידעו וכלאיים זה בזה, אני חוזר עוד פעם לתוספות, מן הסברה צריך להחליט מה הם אותו מין ומה הם מינים נפרדים, אז זה שלאווז ההוא יש מקור יותר ארוך, זה אומר שלמינים שונים, האם גם תאמר שגמל עם צוואר ארוך וגמל עם צוואר קצר הם מינים שונים ויש בהם איסור כלאיים? אלא אמר רבי, ההבדל הוא הבדל יותר יסודי, זה ביציו מבחוץ וזה ביציו מבפנים, כלומר עברי ההולדה לא נראים אותו דבר ולכן הדבר מלמד שאלה שני מיני אווזים שונים. רב פאפה אמר, התאונה חדה ביעתה בשיחלה והתאונה קמה ביעתה בשיחלה, כלומר נקבת האווז הזה ונקבת האווז ההוא לא מתנהגות אותו דבר, זו מטילה בכל פעם רק ביצה אחת וזו יכולה להטיל בכל הטלה יותר מאשר ביצה אחת, משהו אכן נכון גם על פי כללי הזואולוגיה שמוכרים לנו, וזה בדיוק ההבדל בין האווז לבין אווז הבר. ולכן, סוף כל סוף, ההבדל כאן הוא לא רק מקור ארוך ומקור קצר, זה לא מספיק כדי לייצר איסור כלאיים, אבל ההבדל הוא כנראה הבדל משמעותי עוד יותר. ממשיכה הגמרא ואומרת באיסורי כלאיים. אמר רבי ירמיה, אמר יש לקיש, המרביע שני מינים שבים, לוקה. כלומר, אחרי שחידשנו במשנתנו, שאיסורי כלאיים באמת נוהגים בכל בעלי החיים כולם, אז בכל בעלי החיים כולם, כולל לא רק בהמה וחיה ועוף, אלא כולל גם דגים. מה הייתה אמה? אמר רב עדה ברהב המשמי דאולה, עתיה למיניהו למיניהו מיבשה. וכמו שחידשת שבכל בעלי החיים שביבשה יש איסור כלאיים ואסור להרביע אותם זה עם זה, ככה אותו איסור עצמו נוהג גם בדגים. משפט אחד קצר בגמרא, ובאמת כך נפסקה ההלכה, שגם בדגים יש איסור של כלאיים. התוספות כאן מצטטים ממדרש רבה, שטכנית אין אפשרות להרביע דגים, באמת אני חושב שבאמצעים שהיו בימי קדם, הדבר הזה היה מאוד מורכב, ברור שבאמצעים של היום אפשר להרביע גם שני מיני דגים שונים, אז התוספות מציעים לגרוס, שאולי לא מדובר על איסור הרבעה של דגים, אלא על איסור חרישה בשני מינים, כפי שהגמרא מיד תזכיר, אם כי התוספות מיישבים שיכול להיות שדגים ממש אי אפשר להרביע יחד, אבל מינים אחרים שבים, כמו יונקים ימיים למיניהם וכולי, בהם באמת יש איסור להרביע אותם זה עם זה, ועל כך מדברת הגמרא. השאלה המסקרנת והמיוחדת כאן בשורה הקצרה הזאת, היא מה פשר האיסור? ומה היסוד של אותה גזרה שווה למיניהו? למיניהו. הביטוי למיניהו מופיע בתורה בפרשת המאכלות האסורות, אבל כמובן, הזכרנו מקודם את סיפור הבריאה, ובאמת בבראשית פרק א', התורה שוב ושוב חוזרת על הבריאה שהיא למינה, הבריאה שהיא למיניהו, ואם ככה צריך לומר שילפותה שמבוססת על המילה למיניהו, המשמעות שלה היא שאי אפשר לחרוג ולשנות מן האופן שבו ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו. ואין ספק שהדברים מגיעים ליסוד גדול וחשוב בענייני כלאיים, הזכרנו אותו לא פעם בעבר. רש"י בפרשת קדושים כותב שכאשר אומרת התורה את חוקותיי תשמורו בהמתך לא תרביע כלאיים וכולי, חוקים אלו גזרות מלך שאין טעם לדבר. כלומר לדעת רש"י, דברי חז"ל על גזרת מלך מקיפים את כל האיסורים בפסוק שם ובכלל זה גם את איסור כלאיים. כלומר, אין טעם לאיסור כלאיים, אלא כך גזרה חוכמתו יתברך. וכל הראשונים, למיטב ידיעתי כמעט בלי יוצא מן הכלל, חולקים על רש"י שם, הרשב"ג ואבן עזרא והארי בכור שור, והעריך מכולם כמובן הרמב"ן. והרמב"ן בא ואומר שאיסור כלאיים הוא לא גזרת מלך, הוא לא הלכה שאין בה טעם, אלא איסור כלאיים הוא איסור שיש פה טעם גדול. כותב הרמב"ן שם בפרשת קדושים, והטעם בכלאיים, כי השם ברא המינים בעולם, בכל בעלי הנפשות בצמחים ובעלי הנפש, בעלי נפש התנועה. ונתן בהם כוח התולדה שהתקיימו המינים בהם לעד, כל זמן שירצה הוא יתברך בקיום העולם. וציווה בכוחם שיוציאו למיניהם, ולא ישתנו לעד לעולם, שנאמר בכולם למיניהו. והמרכיב שני מינים משנה ומכחיש במעשה בראשית. כאילו יחשוב שלא ישלים הקדוש ברוך הוא בעולמו כל הצורך, ויחפוץ הוא לעזור בבריאתו של עולם להוסיף בו בריאות. איסור כלאיים, כך אומר הרמב"ן, הוא איסור שמחזיר את האדם לפרשיית בריאת העולם, למילת המפתח למיניהו, ולעובדת היותו של האדם נברא ולא בורא. ואיסור כלאיים מבהיר לאדם שהתפקיד שלו זה לפעול בתוך העולם שברא הקדוש ברוך הוא, אבל לא להפך את היוצרות ולא לקחת על עצמו משימה שאינה שלו. מנסים לביתם שאת כל המהלך היפה הזה משתית הרמב"ן על מילה אחת, והיא המילה למיניהו. ממילא כאשר באה סוגייתנו, ואומרת שלמיניהו למיניהו בא ללמד שיש איסור ארבעה גם במינים שבים, ממילא הדברים מובנים הרבה יותר. שכן כל הרעיון הוא, היות שגם המינים שבים נבראו בששת ימי בראשית, הרי שגם במינים הללו לא יכול אדם לבוא ולעטות על עצמו את גלימת הבורא, ולהחליט שהוא יוצר, הוא מכין, הוא בורא ממש מינים חדשים. אז הרמב"ן שם עוד הולך, הוא מעריך ומביא את פירושו של חברינו, שאין לך כל עשב שצומח מלמטה, שאין מזל ברקיע שאומר לו גדל, הרמב"ן לא מגלה מי הוא אותו חבר שמציע את הפירוש הזה, אבל זה פירוש שמבוסס על מדרש בראשית רבה, שאומר שעולמו של הקדוש ברוך הוא לא מנוהל במקרה. הקדוש ברוך הוא ידע בדיוק מה הוא בורא, וכמה הוא בורא, ואיך הוא בורא, ולכל עשב ועשב יש כתובת, ויש מטרה, ויש תפקיד, ואיסור כלאיים מדגיש ומחדד את הנקודה הזאת. אלה דברי הרמב"ן המפורסמים, וכמו שאמרתי, לכאורה סוגייתנו היא הוכחה גדולה לטענה הזאת של הרמב"ן. רק בשולי הדברים אני מאיר, שמהתוספות כאן היה משמע קצת אחרת. שכן, התוספות כאן שואלים, אם באמת הכל עומד על למינהו, אז למה צריך גזירה שווה? הרי המילה למינהו נאמרת במעשה הבריאה. אז למה צריך לעשות גזירה שווה למינהו למינהו? למה צריכים הדגים ללמוד מחיות היבשה? הרי ברור שגם בדגים יש איסור ארבעה. כלומר, התוספות מבינים, לא. כל האיסור בכלאיים הוא דווקא באותם תחומים, כמו שפרש רש"י מקודם, דווקא באותם תחומים של את חוקותיי תשמרו. חוקה חקקתי, גזרה גזרתי. והתורה אוסרת להרביע דווקא מינים שביבשה. אתה רוצה לחדש שיש איסור ארבעה גם במינים שבים? זה מחייב גזרת הכתוב נפרד. זה מחייב גזרה שווה נפרד. כך משמע מן התוספות כאן, ואני חושב שהפירוש הזה באמת קצת שונה מהאופן שבו אנחנו רצינו להסביר את הסוגיה על פי דרכו של הרמב"ן, ושוב הדגשתי, הרמב"ן מציב במוקד הפירוש שלו שם בפרשת קדושים את המילה הזו למינהו. ממשיכה הגמרא ואומרת, באי רחבה, המנהיג בעיזה ושיבוטה מהו. טוב, מקרה מציאותי מאוד מאוד משונה, כאשר אדם רוצה לחרוש ביבשה וקושר את המחרשה מצד אחד לעז או לאיזה בעל חיים יבשתי, ובמקביל קושר אותו לאיזשהו בעל חיים ימי ששוחה באיזשהו נהר ליד, וכך הוא מנהיג, כך הוא חורש בשני מינים יחד. מר, מי אמרינן, כיוון דאיזה לא נחית בים, ושיבוטה לא סליק ליבשה, לא כלום אבין. כלומר, אלה שני מינים שונים, והם בעצם לא מתחברים אחד עם השני. ולכן אין בזה איסור לא תחרוש בשור ובחמור יחדה. עוד דילמה, השתה מיד כמניג, סוף כל סוף הוא עושה כאן מלאכה בשני מינים יחד. כך מתלבטת הגמרא. מטיף לרבינה, אלא מעתה, לפי דבריך שבדבר הזה באמת יש איסור, חיבר חיטה ושעורה בידו, כלומר אדם החזיק חיטה ושעורה, וזרה חיטה בארץ, ושעורה בחוץ על הארץ. הם קרובים, אבל זה בארץ וזה בחוץ לארץ, ואין איסור כלאיים בחוץ לארץ. החינה מדי מיכאי? ברור לרבינה שזה לא יעלה על הדעת, כי אין איסור כלאיים בחול. פרט הגמרא לרבינה, אמרי, הכי אשתה, מה בכלל שייך להשוות? הטעם, ארץ מקום חיובה, וחוץ לארץ לא מקום חיובה. מי שזרה בחוץ לארץ לא חייב על איסור כלאיים, נקודה. זה בכלל לא קשור אחד לשני. זה מקום חיובה, וזה לא מקום חיובה. אבל הכה, במקרה שלנו, אידי ואידי חיובה. כלומר, הוכחת שכל איסורי כלאיים נוהגים בים, והוכחת שכל איסורי כלאיים נוהגים ביבשה, ובכן, האם עכשיו באמת יהיה איסור לחרוש יחד במין שנמצא בים ובמין שנמצא ביבשה? ובאמת, משמע, מהפשיטות הזו, מהדחייה הזאת של דברי רבינה, שאכן ברור לגמרא שהדבר אסור. וגם כאן אנחנו מגיעים ליסוד נוסף בהלכות כלאיים. בעצם ההתלבטות שבגמרא, האם אסור לחרוש, ההתלבטות שבגמרא זה האם האיסור הזה לחרוש בשור או בחמור יחדיו, האם האיסור הזה הוא איסור עצמאי, גם אם שני המינים לא יכולים להתחבר, כי התורה אסרה לחרוש בשני מינים יחד, או שבעצם כל האיסור לחרוש בשור או בחמור הוא רק סייג והרחקה. ממה? מהאיסור הקודם שעליו דיברנו, מהאיסור של בהמתך לא תרביע כלאיים. כלומר, אסור לחרוש בשור ובחמור, מחשש שמא יבוא בעליהם, לא רק לחרוש מהם, אלא גם לייצר כאן איזשהו מין חדש. ובאמת, השאלה הזו עצמה, באיסור לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו, שנויה במחלוקת גדולה בין הראשונים. אם דיברנו מקודם בהרחבה על דבריו של הרמב"ן בפרשת קדושים, הרי שהרמב"ן בפרשת כי תצא באמת מסביר, שאכן לא מדובר על איסור עצמאי, אלא רק על סייג והרחקה לאיסור ארבעה. כותב הרמב"ן בכי תצא, לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו היא מצווה מבוארת, מין בהמתך לא תרביע כלאיים, שדרך כל עובד אדמתו להביא צמדו ברפת אחת וירכיב אותם. כלומר, אם אתה תחרוש בשור ובחמור, סופך גם לעבור על איסור כלאיים שבהמתך לא תרביע כלאיים. כך אומר הרמב"ן מפורשו לתורה, כך מפורש ברמב"ם בפרק ממתת מחלק ג' של מורה הנבוכים, שבעצם כל איסור לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו הוא רק איזשהו סניף וסייג והרחקה, באיסור הזה שבהמתך לא תרביע כלאיים. ולפי הצד הזה, באמת מאוד מובן, הצד בגמרא, שמותר לחרוש בבעל חיים ימי ובעל חיים יבשתי. כי אין שום חשש שזה יעלה ליבשה או שזה ירד לים, ויבוא לעבור בהם על איסור ארבעה. אבל מסקנת הגמרא שלא כך. מסקנת הגמרא כאן, שהיא נכינה מהדבר אסור. ובאמת האבן עזרא שם בפרשת כי תצא מציע דעה גישה שונה מזו של הרמב"ן, וכותב האבן עזרא שמדובר על איסור עצמאי שקשור לצער בעלי חיים, כותב האבן עזרא, והשם חמל על כל מעשיו, כי אין כוח החמור ככוח השור. כלומר, השור מושך כל הזמן קדימה, החמור מסתרך אחורה, יכול להיות שהחרישה יוצאת הרבה יותר איכותית, שהחרישה יוצאת יותר טוב, ולכן באמת בהרבה תרבויות הייתה מקובלת החרישה הזאת של שור וחמור יחדיו, אבל זה צער בעלי חיים גדול, גם לחמור וגם לשור. ולכן התורה אוסרת את זה, בלי קשר לחשש ארבעה. ובדרך הזאת של אבן עזרא מאוד מעניין, הולך גם בעל ספר החינוך, במצווה תף קופנון, החינוך כמו דרכו בכל מקום, מצטט את דבריו של הרמב״ם, שאומר, כמו שהזכרנו מקודם, במורה נבוכים, שהאיסור ב... לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו, הוא רק סייג והרחקה, שם היבוא לאיסור בהמתך לא תרביע כלאיים, אבל אחרי בקשת המחילה מן הרמב״ם, מבקש החינוך, אענה אף אני חלקי, ומסביר שלא רק מצד החשש הזה של ארבעה, אלא שאיסור חרישה בשני מינים, הוא איסור עצמאי, מחמת הפער הזה שנוצר בין שניהם. מעניינת מאוד, יש שם הערה, לא חלילה אומר בציניות, אבל באמת, החינוך אמר, בואו אני אלמד אתכם עוד פרק חשוב, אז אני רק מביא בפניכם את דבריו של ספר החינוך, כותב בספר החינוך שם, במצוות תף קופנון, וכל חכם לב מזה ייקח מוסר, שלא למנות שני אנשים לעולם בדבר מכל הדברים, שיהיו רחוקים בטבעם ומשונים בהנהגתם, כמו צדיק ורשע, או נקלה בנכבד, שאם הקפידה התורה על הצער שיש בזה לבעלי חיים שאינם בני שכל, כל שכן בבני אדם אשר להם נפש משכלת לדעת יוצרה. טוב, אז כמו שאמרתי, זה לא קשור לסוגיה שלנו, אבל ידיעות נכבדות, ההערה הנפלאה הזאת של החינוך, שאכן כל מנהל, מנהיג, מפקד, יודע כמה הדברים האלה מדויקים. כאשר אתה צריך לבנות איזשהו צוות עבודה, ואתה רוצה שהצוות עבודה הזה באמת ינוע קדימה, ויצליח במשימות שלו, אז כדאי לצוות אותו באופן של אנשים שמתאימים אחד לשני. ואם באופן יזום, תשים צדיק ורשע, נקלה ונכבד, אנשים שבמהותם אינם מתאימים זה לזה, כנראה שהצוות הזה לא כל כך יצליח. כך דבריו של החינוך, ויש להאריך. טוב, בסוף כל סוף, לענייננו, הכרעת ההלכה כאן בסוגיה, שבאמת אסור לחרוש בשני מינים באשר הם. כלומר, שבאמת מדובר על איזשהו איסור עצמאי, גם אם אין כאן איזשהו חשש של בהמתך לא תרביע כלאיים. טוב, אז הערכנו הרבה היום בענייני כלאיים. אני רק מזכיר לסיום שיש פרטים נוספים בהלכות כלאיים בראשונים כאן, כמו היקף האיסור לבני נוח, או פרטים שקשורים לענייני כלאי זרעים, בשעורה, חיטה וחרצן, ומפולת יד וכו', אבל אני חושב שכבר הפלגנו אולי אפילו יתר על המידה בעניין הזה של איסורי כלאיים, ולכן נסתפק לעת עתה בעניין הזה. הדרן הלך שור שנגח את הפרה. ואנחנו ממשיכים ומתחילים בשעה טובה את הפרק השישי במסכת, פרק הכונס. הפרק הזה הוא בעצם הפרק האחרון בחטיבה הראשונה במסכת בבא קמא, החטיבה שמוקדשת לנזקי ממון. אז על ארבעת אבות הנזיקים כבר דיברנו די בהרחבה, ובכל זאת עיקר הדיון כאן בפרק שלנו הוא בנזקי האש. אז כבר למדנו את המחלוקת העקרונית, רבי יוחנן וריש לקיש, אישו משום ממונו ואישו משום חיציו, אבל הדברים שם בפרק שני, אם אתם זוכרים, היו רק אגב ההלכה של הכלב שנטל חררה, וכאן ישנה סוגיה במקומה, סוגיה שמוקדשת כולה לנזקי האש, כפי שנראה בעזרת השם בימים הקרובים. אלא שעוד לפני שנגיע לנזקי האש, המשנה שפותחת את הפרק הזה מוקדשת דווקא לנזקי שן ורגל. וגם כאן, את ההלכות מצד עצמן כבר למדנו, ולכן המיקוד של המשנה הזאת יהיה באופן השומה של נזקי שן ורגל, ובהלכה נוספת, שבה נעסוק מיד, בהיקף חובת השמירה על הבהמות שלא יזיקו. אז גם הנושאים הללו כבר נידונו במידה זו אחרת בעבר, אבל המשנה כאן באמת מתמקדת בשאלה כמה צריך אדם לשמור על בהמה כדי שלא תצא ותראה בשדות זרים, וממילא איך בדיוק צריך לשלם במצב שבו הבהמה הזיקה בנזקי שן ורגל. אז אגב, אורחה נגיע גם בגמרא וגם במשניות הבאות, גם לשאלות של גרמה, פטור מדיני אדם, חייב בדיני שמיים, כדרכו של תלמוד בעניין לעניין. האמת היא שכבר התוספות הראשון בפרק מבקש לעמוד על הקשר הדברים, כאילו איך בדיוק נזכרנו כאן לעסוק בהלכות הללו, והתוספות מנסה לסרטט את הקו שראינו עד עכשיו במסכת בבא קמא, למה פתאום עברנו בפרק חמישי משור לדבר על בור, פתאום כאן אנחנו נזכרים לנזקי שן ורגל, ועוד נגיע אחר כך לאש. אז ככלל, מסכת בבא קמא, הזכרנו כמה פעמים שהיא מסכת מסודרת, אבל גם בתוך אותו סדר יש פה ושם חריגות מסוימות, אז כאמור זה התוספות הראשון בפרק שמבקש להסביר איך הגענו עכשיו לדבר על ענייני נזקי שן ורגל. על כל פנים אומרת המשנה דף נ"ה עמוד ב', הקונס צאן נדיר ונעל בפניה כראוי ויצא והזיקה, פטור. טוב, לכן ממונך הזיק, ואם היינו אומרים שזה הכלל היחיד שקובע בדיני ממונות, בדיני זיקין, הסוף כל סוף הבהמה שלך הזיקה בשן ורגל, ואף על פי כן אומרת המשנה פטור, כי אני שמרתי, כי אני נעלתי, כי אני נזהרתי. ומה שהיא אחר כך יצא והזיק, אז זה כבר לא היה בשליטתי. אני אנוס. לעומת זאת, אם הוא לא נעל בפניה כראויים, אתה לא שמרת על הבהמה ויצא והזיקה, למצב כזה כמובן חייב. נפרצה בלילה, או שפרצו הליסטים, כלומר אני נעלתי כראוי, אבל זה נפרץ בלילה, והתוספות כאן מדגישים למה דווקא בלילה, כי בזמן שאתה לא יכול לדעת על זה, ואתה גם לא יכול אחר כך לחפש דען הבהמה ברחה בלילה, כי קשה לראות, ולכן אם היא נפרצה בלילה, או שפרצו הליסטים ויצא והזיקה, גם כן פטור, כי שוב, האדם אנוס שמר כמו שצריך לשמור, והדבר לא בשליטתו. הוציאו הליסטים, אם הליסטים עצמם במו ידיהם הוציאו את הבהמה מאותו דיר שבו הייתה, אז ברור שהליסטים חייבים. הניחה בחמה, כלומר שם גדר תקנית, אבל במקום שמאוד מאוד חם לבהמה. והגמרא תסביר שגדר תקנית מועילה למצב רגיל. כאשר אתה מכניס את הבהמה למצב שחם לה מאוד, היא תמצא כל תצדקה ותמצא כל דרך לחתור ולחפור מתחת לגדר, ולכן גם זו לא שמירה תקנית, או שמסרה לחירש שוטה וקטן, שזה גם כן כבר למדנו בעבר, שזה לא נחשב שמירה, כי הם לא יודעים לשמור, ויצא והזיקה, כמובן שגם במצב כזה חייב, כי בעצם הוא לא שמע. מסרה לרועה, נכנס הרועה תחתה. אז זו אם כן ההלכה הראשונה במשנה, שאם רוצים לסכם אותה במשפט אחד, אם השמירה הייתה כהלכה, אז בעל הבהמה פטור. ולא נאמר לו שממונך הזיק, ולכן בכל מקרה הוא חייב לשלם לו. הוא שמר כמו שצריך לשמור, ולכן הוא פטור על הנזקים שנגרם. הלכה שנייה במשנה, נפלה לגינה ונהנית, משלמת מה שנהנית. ירדה כדרכה והזיקה, משלמת מה שהזיקה. כלומר, אם הבהמה באמת לא נשמרה כראוי, ונכנסה לשדה של מישהו אחר, אז צריכה לשלם על הנזק. אבל אם היא נפלה לגינה, שוב, באונס, זה לא בשליטתו, נניח הבהמה הלכה ברשות הרבים, והיה איזשהו מדרון מרשות הרבים שמפיל אותה לרשות הניזק, אז פה זה לא אשמתו, הרי ברשות הרבים מותר לה ללכת, והיא נפלה והתגלגלה לרשותו של הניזק, ולכן במצב כזה שוב הוא אנוס. אלא שנחדש את המשנה ואומרת, גם באותם מצבים שאתה לא חייב בנזיקין, לפחות משלם את מה שנהנת. אם הבהמה אכלה שם, נחסכה לך ארוחת הערב. ולכן לפחות את ארוחת הערב הזאת שחסכת, אתה צריך לשלם. שוב, אם היא ירדה כדרכה והזיקה, אז אתה אשם, ולכן צריך לשלם את מלוא הנזק. מה זאת אומרת מלוא הנזק? כיצד משלם את מה שהזיקה? שמין ביצעה באותה שדה, כמה הייתה יפה וכמה היא יפה. כלומר, אופן שומת הנזיקין, כמו שמפורש בפסוקים בתורה עצמה, שהפגיעה היא בשדה, היא לא ביבול, היא לא בפירות. כאמור, כמו שמשמע מלשון הכתוב. ולכן, אם הבהמה נכנסה לשדה ואכלה משהו בשדה, אז אני לא מעריך כמה בדיוק פירות היא אכלה, אלא אני בודק מה היה השווי של השדה בהתחלה, או מה השווי של השדה עכשיו. נניח היה שיח של עגבניות באותו שדה, ובאה הבהמה ואכלה את כל השיח, אז ברור שיש הבדל גדול בין המחיר של שיח עגבניות אחד, לבין שדה שיש בו 100 שיחים של עגבניות, שעד עכשיו היו בו 100, ועכשיו נשארו בו 99. יש כאן נזק. אבל הנזק כאשר שמים אותו על גב השדה, הוא נזק פחות גדול, ושוב התורה לא בוחנת את הנזק הספציפי, אלא בוחנת כמה השדה נפגעה. ומכאן אך טבעית היא דעתו של רבי שמעון שאומר, אכלה פירות גמורים, משלמת פירות גמורים עם שאה שאה ועם שאתה עם שאתיים. כלומר, בא רבי שמעון ואומר, כאשר הפירות כבר גמורים, אז הפגיעה היא לא פגיעה בשדה. אז הפגיעה היא פגיעה בפירות. וזו דרך השומה, ולכן אכלה פירות גמורים, משלמת פירות גמורים, ועוד נחזור לעניין הזה של שומת הנזיקין בסוגיית הגמרא. אמור, אנחנו מתחילים, וזה מה שנראה כאן, בהמשך הסוגיה שלנו, דף נ"ה עמוד ב', בהלכה הזאת של השמירה. כלומר, עד כמה צריך אדם לשמור על בהמותיו, שלא יצאו ויזיקו בנזקי שן ורגל, וגם כאן מתחדש יסוד גדול וחשוב. אומרת הגמרא, תנו רבנן, איזהו כראוי, ואיזהו שלא כראוי. דלת שיכולה לעמוד ברוח מצויה, זהו כראוי. שאינה יכולה לעמוד ברוח מצויה, זהו שלא כראוי. כלומר, היית יכול אולי לחשוב, ששמירה כראוי הכוונה שמירה הרמטית. דלתות, גדרות, גדרות חשמליות, וכו' וכו' וכו'. לא. דלת שיכולה לעמוד ברוח מצויה. זה מספיק. לא צריך יותר מזה. זה כבר נשאב כראוי. אם הדלת עצמה לא יכולה לעמוד ברוח מצויה, אז ברור שזאת לא דלת. כי תבוא רוח מצויה ותפיל את הדלת. אבל כל עוד הדלת יכולה לעמוד לפחות ברוח מצויה, זו כבר שמירה כראוי. זה מספיק. כך אומרת הברייתא. אמר רבי מני בר פטיש, וזו מסקנה מתבקשת מן הברייתא, מן תנא מועד, דסגלי בשמירה פחותה. זאת לא שמירה מעולה. לשים דלת, שכל מה שהיא יכולה זה לעמוד ברוח מצויה, זה לא נחשב כשמירה מעולה. זה בסך הכל שמירה פחותה. שמירה מינימלית. כן, יש כאן שמירה. אבל השמירה הזאת היא מינימלית. ובכן אומר רבי מני בר פטיש, מי הוא התנא שסובר שגם בנזקיו של שור מועד אפשר להסתפק בשמירה פחותה? כמובן למדנו, זו דעתו של רבי יהודה, דתנא. קשרו בעליו, קשרו את מי? את שור מועד, לנזקי קרן. קשרו בעליו במוסרה ונעל לפניו כראוי ויצא והזיק. אחד תם ואחד מועד חייב, דברי רבי מי. כלומר, שמירה פחותה, שמירה בסיסית, לא מספיקה בשור. ובין שמדובר על שור תם, בין שמדובר על שור מועד, בעליו חייב, כך רבי מאיר. רבי יהודה, בעמדתו המחודשת, שדיברנו עליה בהרחבה בעבר, אומר, תם חייב, כלומר, תם ששמר אותו שמירה פחותה ויצא והזיק, חייב לשלם חצי נזק, כי זה דבר משונה, אבל אם הוא שור מועד, פטור. כלומר, דווקא בשור מועד אפשר להסתפק בשמירה בסיסית, שנאמר ולא ישמרנו בעליו, ושמור הוא זה. כאמור, כבר רחבנו בעבר בבור דעת רבי יהודה. בניעזר אומר, שלשור מועד אין לו שמירה, אלא סכין. ואם כן, ברור שמשנתנו היא כדעתו של רבי יהודה. שכן, משנתנו לפי הברייתא מסתפקת בשמירה פחותה, מסתפקת בדלת שיכולה לעמוד ברוח מצויה, ודי בזה שהצבתי דלת שיכולה לעמוד ברוח מצויה, ואני כבר פטור על נזקי שן ורגל. כידוע, בנזקי שן ורגל אין חלוקה בין תם למועד, והבהמה מיסודה מועדת לנזקי שן ורגל, שכן דרכה להלך ודרכה לאכול, והיות שהבהמה נחשבת מועדת לעניין הזה, ואף על פי כן מספיקה לדלת שיכולה לעמוד ברוח מצויה, על כורחנו אומר רבי מני בר פטיש שמשנתנו היא דווקא כדעת רבי יהודה. אבל דוחה הגמרא ואומרת מה פתאום, אפילו תימא רבי מאיר, משנתנו מתאימה גם לרבי מאיר שסבור שבשור נדרשת שמירה מעולה. גם רבי מאיר יודע שבמשנתנו בשן ורגל מספיקה שמירה פחותה. מדוע? שני שן ורגל והתורה מעתה בשמירתה. אמר רבי אלעזר, ואמר לה במתנית התנא, ארבעה דברים התורה מייתה בשמירתן, ואלו הן בור ואש, שן ורגל, ומיד נראה את המשך הסוגיה. אבל זה חידוש חשוב ויסודי מעין כמותו, שהתורה דווקא בנזקי שן ורגל ממעטת בשמירתן. שכן, אם נחשוב שוב על ההשוואה של רבי מני בר פטיש, ההשוואה הזאת ממש בלתי אפשרית. שכן, במשנה שרבי מני בר פטיש מצטט, יש לנו רבי יהודה, יש לנו רבי מאיר, אבל יש לנו גם את רבי אליעזר, שאומר שלשור מועד אין שמירה אלא סכין. רגע, שן ורגל מועדים מתחילתה. האם זה אומר שלפי רבי אליעזר אין שמירה לשן ורגל אלא סכין? או במילים אחרות, האם לפי רבי אליעזר אי אפשר בכלל לגדל בהמות, כלל ועיקר? כי כל בהמה מועדת לשן ורגל, הרי אי אפשר להעלות דבר כזה על הדעת. ובכן, אנחנו חייבים לחזור, בפעם המי יודע כמה, לעניין האיזונים והבלמים של מסכת בבא קמא. לעובדה שעל שור מועד, יכול רבי אליעזר לומר אין לו שמירה אלא סכין. יכול רבי מאיר לומר אבל הוא צריך לפחות שמירה מעולה. אבל על נזקי שן ורגל שדרכם בכך, אתה לא יכול לומר שאין לו שמירה אלא סכין. עד הרב, התורה מעתה בשמירתה. כלומר, התורה אמרה מותר לך לגדל בהמות. זה צורך חיוני. אי אפשר לנהל כלכלה, אי אפשר לנהל אורח חיים בלי זה. אלא שאתה צריך לשמור עליהם. אז אם עכשיו נאמר שכל מי שמחזיק כמה כבשים בבית, צריך לשמור עליהם שמירה מעולה בכל הדרכים הכי מורכבות. אז ביטלת ממני את האפשרות להחזיק כבשים בבית. אז זה לא מעשי, אני לא יכול לעשות את זה. על כוחנו, שכדי לנהל איזושהי כלכלה תקינה, אפשר להסתפק גם בשמירה פחותה. אז באה הגמרא ומחדשת חידוש על גבי חידוש, ואומר רבי אלעזר, דע לך שהדבר הזה נכון לא רק בשן ורגל, אלא הדבר נכון בארבעה דברים שהתורה מייתה משפירתן, בור ואש, שן ורגל. או בעצם כל ארבעת אבות הנזקין במשנה הראשונה במסכת, חוץ מקרן, שכוונתה להזיק, וכמובן חוץ מאדם. אז בוא נחזור עכשיו לשאלה, איזה מהם נזכר במשנה, מהו המבעה, והאם תן השור לקרנו, או תן השור לשן ורגל, דברים שדיברנו עליהם בתחילת המסכת. אבל הנקודה היא, שבכל הצרכים הבסיסיים של האדם, בור ואש, שן ורגל, התורה מעתה בשמירתה. התורה מאפשרת לך להחזיק בעלי חיים, התורה מאפשרת לך להדליק אש כי בלי זה אי אפשר להסתדר, אתה לא יכול להתנהל באופן מופקר, אתה לא יכול להתנהל באופן של רשלנות פושעת, אבל שמירה פחותה אכן מספיקה. אומרת הגמרא, דאמר רבי אלעזר ואמר לה מתנית התנא, ארבעה דברים התורה מעתה בשמירתן ואלוהן בור ואש שן ורגל. בור דכתיב, כי יפתח איש בור או כי יכרה איש בור ולא יחסנו. הכיסא הוא פטור. מזדעקים כאן התוספות ואומרים, רגע, אבל מי אמר לך מה זה כיסא הוא? אולי כיסא הוא הכוונה שכיסא אותו באיזשהו כיסוי הכי חזק בעולם מבטון שלא מאפשר לעבור. אומרים תוספות, בסדר, אבל כיסוי כל כך חזק, כיסוי כל כך אינטנסיבי, זה בעצם משהו ששווה ערך לסתימה של הבור. והתורה לא חייבה לסתום את הבור. אז כאמור, מרשי כאן משמע שהבין בגמרא כפשוטה, שכל כיסוי שהוא לא סתימה מוחלטת של הבור, הוא כבר לא שמירה מעולה. התוספות אומרים, לא, יכול להיות שיש כיסויים שהם לא סתימה של הבור, אבל הם כן שמירה מעולה, כיסוי מפלדה. אבל גם הם לא נצרכים. די בכל כיסוי שפשוט יסגור היטב את הבור וימנע נפילה. כי אנשים צריכים לחפור בורות, בעיקר כדי לאגור מי גשמים, כמו שדיברנו בהרחבה. אש דכתיב, שלם ישלם המבעיר את הבערה, עד דאביד כאין מבעיר. מי שבאמת, כמו שאמרתי, התנהל באופן רשלני, שכאילו הבעיר את שדה חברו, ודאי צריך לשלם. אבל, אם אני הדלקתי בתוך שלי ושמרתי שמירה פחותה, זה מספיק. שן דכתיב, וביער בשדה אחר, עד דאביד כאין וביער, רגל דכתיב ושילח, עד דאביד כאין ושילח, ותניה, ושילח זה הרגל, וכן הוא אומר משלחי רגל השור והחמור, וביער זה השן, וכן הוא אומר, כאשר יבאר הגלל עד תומו, טעם דאביד כאין ושילח, וביער, הלא אביד, לא. כלומר, בכל אבות הנזיקים כולם, חוץ מקרן, שכוונתה להזיק, וחוץ מהאדם, בכל אבות הנזיקים כולם, התורה הסתפקה גם בשמירה פחותה. עכשיו, במשפט שסיימנו בו עכשיו, הגמרא בעצם מוסיפה ומסבירה שהחיוב המחמיר בשן ורגל הוא כאשר קיים ושילח, הוא ביער. כלומר, זה לא רק רשלנות, אלא ממש אני ניסיתי לחסוך את ארוחת הערב של הבהמה, ושלחתי ושיגרתי אותה לראות בשדות זרים. ועל זה ודאי שחייבים. אבל אם אני נוהג באופן סביר, באופן ממוצע, באופן של שמירה פחותה, זה לא נחשב ושילח וביער. כלומר, מותר לאדם להפעיל את הצרכים הבסיסיים לחיי היומיום, הצרכים הבסיסיים לכלכלה, בעלי חיים, אש, בור מים, את כל אלה מותר לך לעשות. ובלבד שלא התרשלת, להשאיר בור לא מכוסה זו רשלנות. להשאיר את הבהמה לגמרי בלי שום שער לדיר, זו רשלנות. זה כאילו ממש שילחת אותה לאכול בשדה של אחרים. ועל זה, ורק על זה בנזקי ממון, צריך לשלם. אז בעצם מדובר על תובנות מאוד מאוד יסודיות, הייתי אומר, בכל השקפת התורה על נזקי ממון, ועל ניהול של חברה וכלכלה באופן מאוזן, והנה דווקא כאן בפרק השישי, מצאנו את התובנה היסודית הזאת. משפט אחרון ובוא נסיים, אומרת הגמרא, אמר רבא, מתנית אינה מדייקה, כלומר משנתנו גם מדויקת שאנחנו לא מדברים עכשיו על נזקי קרן ועל המחלוקת המשולשת בין התנאים איך שומרים על קרן מועדת, אלא דווקא על שן ורגל. מתנית אינה מדייקה דקטן אי צון, מכדי בשור כעסקינן ואתי, מתחילת המסכת, כבר במשנה הראשונה. כל פעם שרצינו לדבר על נזקי בעלי חיים תמיד אמרנו שור, אז מה פתאום ראתה המשנה כאן בתחילת פרק שישי לדבר על הכונס צון לדיר? ניתני שור, מה ישנה דקטן אי צון? לאו משום דהתורה מעתה בשמירתה. לאו משום דכן קרן לא כתיב הבא, כי בצון באמת לא שייך לדבר על נזקי קרן, אלא שן ורגל הוא דכתיב הבא. וכמה שמלן, דשן ורגל דמועדינו, כלומר דווקא שן ורגל, או לא דווקא, אלא אף על פי ששן ורגל מועדין מתחילתה, אף על פי כן, אם נעל בפניה כראוי, זה מספיק. ודי בשמירה פחותה, ואם כן, שמע מינה, כלומר מעצם זה שדיברנו על צון ולא על שור, משמע שאכן מדובר בו בנזקי שן ורגל, ובנזקי שן ורגל אכן אפשר להסתפק בשמירה פחותה. ערב טוב לכולם.